פרקי אבות, פרק א', עדיין מתוך משנה א', על משה קיבל תורה מסיני. עסקנו אתמול בחשיבות הידיעה של שרשרת הקבלה לשני היבטים שונים שלה, והיום נעסוק בעיקר במושג קיבל. לרב חרל"פ בסדרת הספרים שלו נקראת מימרום, הספר השני עוסק בפרקי אבות, ושם אומר הרב חרל"פ, נקרא ממש מתוך דבריו משפטים ספורים, הוא אומר לפני המשפט שנקרא, שאף על פי שכלפי חוץ שלומדים תורה וחוכמות זה אותו דבר שצריך להתאמץ לקנות את החוכמה. אבל יש הבדל עקרוני מאוד, הוא אומר, בין לימוד תורה לבין לימוד כל שאר החוכמות כולם. והמשפט שלו הוא כזה, באופן שבכל חוכמה הקבלה היא אמצעי להתחכמות, ובתורה התחכמות היא אמצעי לקבלה. בכל החוכמות, המוטיבציה וההשקעה והתהליך שבו אתה, הדרך כדי להגיע אל ההבנה השכלית, זה אמצעי. לכן גם מישהו בעל כישרון, יש לו דרך יותר קצרה, פחות בעל כישרון, הדרך יותר ארוכה, אבל בסופו של דבר מי שהגיע אל החוכמה והבין אותה הוא הגיע אל היעד. לעומת זאת, בתורה החוכמה היא אמצעי להיות מקבל, להיות קבל, כלי קיבול. לכן גם עיקר החוכמה, כמו שאומר מרגלה בפומד רבה בברכות דף"ז, זה תכלית תורה, חוכמה תשובה מעשים טובים של אדם קורא ושונה ובועט באביו וברבו, ובמי שלמדו חוכמה. אבל יכול להיות שאתה יודע מצוין את החוכמה, יכול להיות שאתה אלוף בלהסביר דף גמרא, יכול להיות שאתה אלוף בלדעת את כל הפרשנים על הפרק הזה בתנ״ך. השאלה אם אתה קיבלת את זה, השאלה אם אתה מונח בזה, השאלה אם אתה עד הסוף בתוך הדבר הזה. משה קיבל תורה מסיני. זה לא שאלה רק של אמצעי להיות חכם, ואז באמת, ככל שאדם יותר בעל איי-קיו גבוה, זה יכול להיות שלא להתקבל, יכול להתקבל לציון גבוה מאוד בפסיכומטרי. היכולת להצליח לעמוד במבחנים כאלה ואחרים, היא תלויה בעיקר בכישרון. יש קורסים למיניהם שעוזרים לשפר, עוזרים לייעל, כל מיני תרגילים. בסופו של דבר, אם לאדם יש כישרון גדול מאוד, הוא חריף מאוד מאוד שכלית, הוא צריך לדעת את התחומים הנלמדים. אבל אם הוא חריף שכלית, הוא יעשה את זה בקלי קלות. גם אם הוא לא למד זה אף פעם, אז השקיע קצת זמן. ומי שלא חריף, הרבה מאוד קורסים, השיפור יהיה מאוד בשני ביחס לבעל הכישרון. כי בסוף, בסוף, החוכמה היא המטרה. אבל כשאדם מגיע לתורה, השאלה היא כמה קיבלת. כמה אתה מונח בתוך הדבר הזה. כמה בסוף אתה חי את זה. לכן, אני מרחיב פה על דברי מרן הרב חרל"פ, הרי הגמרא אומרת, אם דומה הרב למלאך, השם צבקות, בקשו תורה מפיו, במנב, הלא בקשו תורה מפיו. כמה הרב חי את זה. כמה הוא מונח בזה. אם אין דוגמה אישית, אז לא משנה שהוא יודע. אם הוא לא מונח את זה, אם הוא לא מקיים את זה, יכול להיות רב שיגיד ללכות שבת ולא מקיים שבת, אבל יכול להיות שאדם בשכל מבין חוכמה משהו, הוא לא חייב לחיות על פיה, הוא לא חייב ללכת עם זה. זה לא מחויב הקשר בין החוכמה לבין לקבל את הדברים. אני חוזר למשפט של הרב חרל"פ, באופן שבכל חוכמה הקבלה היא אמצעי להתחכמות, ובתורה ההתחכמות היא אמצעי לקבלה. לכן תכלית הכל זה משה קיבל. זה היעד הכי גבוה. להיות מקבל, יש ביטוי, להיות ממעתיקי השמועה, נשמע מאוד, להעתיק את השמועה, נשמע מאוד מאוד לא מרשים. זה לא טכני, זה להיות מסוגל לקבל את התורה ולהעביר לדור הבא בשלמות, בלי לצמצם שום דבר, להיות מקבל. ולכן דבר מרכזי בעבודת השם בלימוד התורה, זה לקבל את התורה, זה להיות מסוגל לקבל. יש כמה וכמה מאמרים על זה בחז"ל, וכמה וכמה מגדולי האחרונים שמעריכים בזה. שכתוב בגמרא שהאמורה אומר לחברו עד שתשמש אותי כי תעשה לי איזה פעולה של שימוש אז זה לא מלמד אותך, מה זה כבוד? אם אתה לא עכשיו ניגש רגע כתלמיד לקבל אלא אתה סתם דן בזה בצורה אחרת אז אתה לא תבין, אתה תבין את החיצוניות של הדברים, אתה צריך להיות מקבל באותו דבר. החוכמה היא אמצעי לקבל, כי אין בורי רכת ולא אמר את חסיד. כמה שאדם יותר אוחז בתורה ומחכים, החוכמה הזאת יותר פותחת אותו להיות מסוגל לקבל. בסוף השאלה היא כמה אדם מונח בתוך התורה שהוא למד. אי אפשר להיות מונח בלי שכל. אבל זה כבר לא שאלה של כישרון. לכן התורה גם שייכת לכל יהודי, כי כל יהודי יכול לקבל את התורה. לכן גם המידה הכי שכלית היא ענווה. שמשה רבנו זכה להיות הענב הכי גדול לבוא ולקבל. לבוא ולקבל. והנקודה היא פה לא רק ההשגה השכלית, אלא עד כמה אתה באמת מונח בתוך ההשגה הזאת, בכל רמה חבריך, ושסע גידיך. כמה אתה חי, לא כמה אתה חי את זה. כמה אתה מקיים את זה, זה בר קיימה או בר חלוף. הדברים קיימים או זמניים. זה מנותק ההשגה השכלית מכל מכלול חייך? אתה קבל של זה? מוסיף הרב חלפ עוד נקודה, ולא עוד, שבכל חוכמה לא צריך את החכם את חכמי דורו, זה רק טכני שאתה אולי צריך לקבל מידע ממי שאין לך. הוא מביא את הגמרא במסכת תענית בדף כ"ג, על חוני המעגל, נכון, שהלך ונרדם ל-70 שנה, ואז הוא חוזר ולא מזהים אותו בבית המדרש, ואז הוא לא מבינים, הוא לא מאמינים לו שהוא חוני המעגל, אבל עוד לפני שהוא פותח את הפה, הוא שומע שאומרים שנעירים השמועות כמו בשנות ימי חוני המעגל. מה הקשר? אתמול לא הבינו את התורה, פתאום מבינים את התורה כמו בשנות חוני. מה השתנה? הוא לא פתח את הפה, אלא הוא חזר להיות ער. מדייק מזה הרב חרלפ, שהרי שאותם בני ישיבות, אני קורא את לשונו, שרק אתמול לא היו נעירים להם השמועתות, פתאום נתנער למו. זה פני שחוני המעגל נמצא אז שם, וכל זה למה? מפני שחכמי הדור בחלוטם הם מקבלים בכל דור ודור את התורה ומתקיים בהם, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. ובלא התקשרות לחכמי הדור אי אפשר להשיגה. וזה התואר המיוחד למשה, שרק על ידי שהוא היה משה זכה להיות מקבל. זה לא שוב חיצוני. חכמי ישראל מקבלים, הם הקבלים, הם הנשאים של התורה שבדור. מילה, אם הם הקבלים, יש עכשיו איזה הערה בדור. מסתלק גדול בדור, מסתלקת לרבים, הערה מסוימת עכשיו. אז לא אלמן ישראל, נולד שזה, הוא בא השמש וזרח השמש, אז הקדוש ברוך הוא שותל צדיקים נוספים. אבל זה לא חיצוני, אפילו בלי שדיברו. צדיק גדול הסתלק, יש איזו הערה שהסתלקה עכשיו לכולם. חוני חזר, פתאום השמועות מהירות, כי בשני חוני, כי הוא היה קבל גדול לדבר השם. כמו היה חביב לפני השם. כיוון שהוא קבל גדול לדבר השם, פתאום יש איזו הערה תורה לכולם. זה ממש, עד כמה אתה קולט את ה... כביכול את האנרגיה האלוקית, כן? את דבר השם, עד כמה אתה כלי לקלוט אותו. זה לא חיצוני. זה לא מתחיל אפילו רק מהשכל. זה עד כמה אדם בכלל הוא כלי לקבל רצון השם. אחרי זה רק השכל מאבד את הדברים, מעכל את הדברים, חוקר את הדברים. חוני כל כך מונח שם, זה משפיע על כל הדור שלו. ולכן, אומר הפחלאפ, זה הסיבה של ירידת הדורות. לא כי הכישרונות ירדו, כי המקבלים ירדו. זה אגב מה שאומרת הגמרא. בסנהדרין, הרי יש בברכות בסנהדרין, על בית ורבא, כל אחד אומר את זה מזווית אחרת, על השיחה, כמו בברכות, בסנהדרין זה רבא שאומר שבשני רב יהודה עסקו רק בסדר אחד של נזיקין בעיקר, ואנחנו שונים 13 מחילתין באוקצין, 13 שיטות נוסחות באוקצין, אבל רב יהודה שולף לענוב, והיה יורד גשם, ואנחנו מה? אז רבא אומר בסנהדרין, הקדוש ברוך הוא לי בבית, ובבית בברכות אותו סיפור אומר, הראשונים מסרו נפשם על קדושת השם, כמו הסיפור על אותו אחד שראה משהו לא צנוע, קפץ שם פעל, אחרי זה התבר שצריך לשלם על זה הרבה כסף, אבל כאב לו כבוד השם. כמה אדם מונח בזה שדבר השם איתו עד הסוף, עד הסוף. לא שאלה של רק כמה הוא מבין וחכם, כמה הוא מונח שם. והדבר הזה אומר הרב חלב, זה ירידת הדורות. על כמה אתה מוכן להיות מקבל של דבר השם, שזה מה שמחולל בך. זה מה שפועל עליך, זה היסוד שמהווה בך דברים. אתה מקבל את דבר השם או לא מקבל את דבר השם. הרב אומר בעולת ראייה, הגדולה על המשנה הזאת, הגדולה העליונה של האדם, המתעלה מעל כל גודל ונשגב, היא ההסתגלות לשמוע בקול השם, לקבל דבר השם, לא לחדש מעצמו, לא להעמיד חזון, לא להתחזק בעצמיות הכוחות המוגבלים אשר לאדם ולכל נוצר רק אם לקבל. ומשה אדון הנביאים, הענף שבכל אדם, אשר פני אדמה, הוא בא אל העליונות הזאת, וכו' וכו'. הרב קוק עסק מערכה שלמה באורות הקודש חלק ג' על עצמיות. והרב כאן אומר את היסוד של הענווה, שיש משהו מעל העצמיות, לקבל. לקבל מעבר למה שאתה משיג. זה היה הכוח של משה. האמת שהשלמה לדבר הזה, ממש במשפט, יש בשמונה קבצים ח' קוק נון זין, פסקה ארוכה, יסודית, מאוד מעולפת סוד, היא עוסקת בקצרה במשה מול משיח. משה ומשיח, מה היחס ביניהם? והרב שם נותן הגדרה, משה רבינו כוללו את כל נשמות ישראל, משה רבינו כוללו כל נשמות ישראל מצד התורה, ומשיח הוא כולל אותם מצד עצמם, מצד מחשבתם של ישראל הקודמת לכל. משה הוא נשמת כל ישראל, השורש מצד התורה. משיח מצד ישראל, אגב יש פסקה אחרת באפילה תואר, שהרב אומר שמשה קירב את הערב רב, זה בחינת טוב עין שבו, שזה בחינת משיח שבמשה רבנו. אבל משה רבנו מצד עצמו זה שורש לכל התורה כולה, ולכן הוא שורש לתלמידי חכמים, משה שפיר כאמר. ולמעשה, וממשיך הרב ואומר, בניגלה, אני אומר את עכשיו המילים הדלות שלי. ישראל. ובניגלה, רק הזכרתי שמשה יש גם בחינה שהוא יכל לאחוז בצד משיח, אבל משה תורה, משיח ישראל. בניגלה התורה מעל ישראל, בנסתר ישראל מעל התורה. ובהיבט הזה אומר הרב, לכן, מצד התגלות התורה הוא הקרוב המשיח למעלת משה. לא קם ישראל כמשה עוד. אבל מצד שורשם של ישראל, משיח גדול יותר. זה שתי בחינות שונות. והרב אומר, אני אומר במילים הדלות שלי, המידה המרכזית למשה זה ענווה. והמידה המרכזית למשיח זה חוצפה. מואב סירחצי. ולא יכולה החוצפה לפגוע בשורש קדושתו. אני אתן למשל דק דק להעביר את העניין הזה. שורש ופרי. שורש זה משה. קיבל ומסר. אתה לא הנקודה. רק לקבל ולהעביר, אתה לא הסיפור. ופרי זה בדיוק הפוך, הוא סופג הכל לעצמו. הכל נכנס פנימה והוא הולך ותופח, ומתבשל, ונעשה יפה, ונעשה עסיסי, ומלא ויטמינים. הכל נכנס לקרבו. עכשיו, מה המטרה? השורש הוא הפרי, מה התכלית? השורש הוא הפרי? הפרי. אבל במה כל הפרי תלוי? בשורש. ואם בשורש יש בעיה, אין אוזלים, או יש חולי, חולי בשורש יהיה חולי בכל העץ כולו. כי השורש זה המפתח להכל. לכן תמיד הפרי יונק מאיפה? לכן תמיד, 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 תמיד בניגלה, וכך סדר הדברים צריך להיות, שישראל יונקים מהתורה, הפרי יונק מהתורה. ומהבחינה הזאת, השורש כל עניינו זה לקבל ולמסור. הפרי עניינו זה, רגע, מה אני מבין? איפה אני מודע לזה? מה זה פעל עליי? זה הבחינה של החוצפה. לא החוצפה השלילית, לא החוצפה הכפרנית, לא החוצפה הגסה, המודעות העצמית. אותו מקום של איפה הדברים פוגשים את העצמיות. שני קלקולים, אני אומר במשפט קצר, שני קלקולים אנחנו רואים לכאורה בדורנו. האחד זה שבאים לשורש בחוצפה. באים לשורש בחוצפה. מי אמר? מה אמר? לא נראה לי. זה נראה לי מיושן, זה נראה לי לא רלוונטי. התנאים היו פעם. אולי משה רבינו אמר את זה בגלל חוקי חמורבי, שור רבי, סוס רבי. לא, מה זה קשור? מי אמר זה משהו מעבר? כל מיני דברים שבאים בגסות וחוצפה על דברי אלוקים חיים. מן מלכי רבנן, ומי מעל רבנן? משה רבינו שהיה המקבל הגדול ביותר. קושיות אפשר להקשות הכל, לא צריך לפחד משום קושייה. אבל הגסות לבוא אל השורש בחוצפה, זה קלקול נוראי. שאין ענווה לבוא ולשמש את דברי החכמים. ודברי החכמים מעידים על עצמם איך אין, אלא בקשת האמת. וחקר אחרי חקר, ולא נושאים פנים לאף אחד. ומבקרים את כל גדולי התנ"ך. אין כלום, כלום מה שחיפוש האמת. אבל מי שלא בא בביטול של ענווה, זה הקלקול הראשון, המסוכן מאוד, שבאים אל התורה הקדושה ודברי חכמים, בלי ענווה. באים לשורש והופכים אותו לפרי. אז אין פרי ואין שורש והכל נובל. אז זה נאמר, יבש חציר נבל ציץ, הדבר אלוקינו יקום לעולם. זה לא, אין לזה שום תוחלת. הקלקול השני המרכזי, זה הקלקול שבאים אל הפרי, איך? מה הטעות פה? שבאים לפרי ב... מה הקלקול? בענווה. שעכשיו כבר אין אתה, אין שאלות. אתה לא ראוי לשאול, אתה לא ראוי לחשוב. אתה לא מודע בכלל למה עובר עליך. אז אין פרי, אתה רק שורש. זה, הקלקול הראשון הוא קלקול הרבה יותר מסוכן. כי אם באמת יש ענווה, אז עוד יש תוחלת שיצא פרי. אז אתה עדיין מתחת לאדמה, אבל בסוף זה ינביט. משהו בסוף יתיישר, המאור שבה יחזיר למוטב. אבל אם אדם פוגע בשורש, זה הקלקול היותר מרכזי. אבל גם זה קלקול. שאדם לא מודע על השאלות שלו, לא מודע על השם שלו, לאות העצמית שלו. אז יכול להיות שהוא מדקלם אנשים קדושים מבחוץ, והוא לא חודר לאות שלו. את השם העצמי שלו הוא שוכח. הדברים נעשים לו כזרים. והניש לו בתוך הגולה, כמאמר מפורסם של הרב קוק באורות הקודש חלק ג'. זה שבאים לפרי ואין את המודעות הזאת בעצם של הבחינה של גאולה, של משיח, של מודעות. ושני הדברים האלה מהירים בדור שלנו. ואסור לבלבל ביניהם. אסור לבלבל ביניהם. מצוין שבסוף לימוד אדם שואל את עצמו מה זה אומר לי. מה הסוגיה מדברת אליי. מה זה מהיר לי בחיים. איפה אני פוגש את זה. איפה אני חי את זה. מצוין בסוף הסוגיה. מותר גם בתחילת סוגיה לשאול, רגע, מה האינטואיציה הראשונית שלי? מה רגע המושג הראשון שיש לי? זה גם בסדר כנקודת פתיחה לראות אם היא נכונה. אבל אתה חייב להשתחרר ולהבין שעכשיו שאתה ניגש לקבל את התורה, אתה מתעסק בקודש קודשים. בקודש קודשים. ולכן המפתח למי הולך לצאת מבית המדרש הזה וכל בית מדרש גדול, ומי התורה תפעל בו נצורות, זה שאלה היא האם הוא שהוא נכנס ללמוד תורה הוא מקבל, או הוא פשוט בא עם השכל שלו. להתפלפל, לוגית, הגיונית, מה אני מבין, מה אני משיג, יש לו השגות שכליות. אם אתה בא לקבל, תפעיל את השכל, תחקור הכל, תקשה הכל. אל תפחד משום קושייה. אבל אז התורה פועלת לך, כי אתה מקבל. מתוך זה יש את הבחינה של משיח של איפה זה מאיר בך, איפה זה גואל אותך, איפה זה גואל את העולם. אל תבוא לשורש בחוצפה, אל תבוא לפרי בענבה. תחבר את שתי הבחינות, זה לא הפסקה שם, זה רק אפשר להוציא מהפסקה שם, את המשפט הזה, אבל תחבר את שתי הבחינות. אבל בעניין שלנו משה קיבל, הוא היחידי שנקרא קיבל. למה לאחים לא כתוב קיבל? כי רק משה זכה להיות מקבל עד הסוף. כולנו לאחר מכן, מה אנו בכלל? אם על יהושע כבר זה לא כמו משה, איפה אנחנו בכלל? לדעת המדרגה של להיות מונח בלקבל את הדברים. וכל אחד יכול לשאול את עצמו, עד כמה הוא קבל, עד כמה הוא עד הסוף, מה שהוא לומד זה, זה, זה עובר לעשייתם. אני חותם, הרחתי מדי, סליחה, אני חותם רק בסיפור שסיפרנו בעבר, לטובת יש עוד לא שמע, שצריך מלא רב שח, זכר צדיק לברכה, שהוא היה, אף אחד לא יודע בזה גיל מפטר, 100 ומשהו, לא היה בזמנו שולד רישום. הוא הגיע בערך בגיל 60, בשנות ה-60 הוא הגיע לרופא, ואז המחקרים החדשים הראו שסיגריות מזיקות לבריאות. הרב שח היה מעשן סדרתי, כי ברוסיה קרה, או איפה שהוא הגיע, לא, מהאזור שם, היה קר, ובעוני, מה שהחזיק אותם ללמוד, היה, ישנו מה שישנו. לא יודע מה שם היה לעשן. בקיצור, הרופא אומר לו שהמחקרים החדשים מראים שהסיגריות מזיקות לבריאות. הרב שח חיבה את הסיגריה. אז הרופא אמר, לא, לא, זה בסדר, כבוד הרב, זה בסדר, לא, לא להגזים, לא להגזים. הרב שח אמר לו, אם זה מזיק לבריאות, זה אסור. הרב שח, לא יודע מה, מעשן חפיסה ביום או כמה חפיסות ביום. באותה שנייה הוא נגמל מסיגריות. איפה אנחנו ואיפה היכולת הזאת להיגמל? כי אם זה מזיק לבריאות, זה אסור. אם זה אסור, נגמר הסיפור. על איגרות מוישה מסופר שהיה חיכה לטלפון מאוד מאוד חשוב לצורכי רבים. מאוד שהוא חיכה לו. ובסוף התפילה מישהו התפלל בכניסה ואסור לעבור דל דמות לפני המתפלל. והטלפון, הוא ידע שהוא מצלצל בשעה שקבעו טלפון מחול שחייב אותו. אסור לעבור לפני המתפלל. אז זה קיר, אי אפשר לעבור קיר. זה קיר, אם זה אסור, זה קיר. לא תוכל לאכול בשעריך, זה מציאות, זה קיר. זה קיר. יש קיר, הוא חסום. פסיד את הטלפון. אז לא לעמוד בכניסה, לעצור את המתפלל. מה שאסור זה אסור. איפה אנחנו במקום של נאמר, וזה יורד עכשיו לעשייתם. זה להיות מקבל. מקבל. זה סיפור אחרון. אחד השנים בישיבה התיכונית, גם את זה סיפרתי בעבר, היה כמה חבר'ה שהיו בכיתה, למדנים, חריפים, חכמים, והיה כמה חבר'ה שהיו כביכול הרבה יותר מאחור מבחינה רוחנית, והשיח שלהם היה בנושאים של ספורט ודברים אחרים. יום אחד לימדנו סנדרים, והגענו למשחק בקוביה, סוגיית הימורים, ואני מלמד אותם את השיטות, ואחד החבר'ה של הרב, יש היום משחק, ואנחנו עושים ווינר כל שבוע, מותר או אסור. הוא בא אליי, מותר או אסור, אם אסור אני לא ממלא. אמרתי, מחר נגיע ללכה, אני אמרתי בסוד, הוא אומר, אבל הרב, יש לו משחק, אני ממלא או לא ממלא, הוא אומר, מותר או אסור. הוא היה עם החולצה של איזו קבוצה מחוץ לארץ, בא כיתה, חיבקתי אותו, אמרתי לו, אתה ירא שמיים. עברו מאז, מעל 12 שנים, חלק לא מבוטל מהחברים הפלפלנים, לא ירא שמיים. והוא בפרספקטיבה של 12 שנים מאז, 10, 15, לא חשוב. ירא שמיים, בן תורה, והעיתים, שומע שיעורים כל יום. כי הוא קיבל כבר אז תורה, יותר מאלה שפלפלו ולא היו מקבלים. ואידך פירושה הוא זיגמור.